אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים.
ברוכים הבאים לפרק 78 בפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי.
78?
כן.
וואו.
אנחנו רצים ומתקדמים לפרק 100 עוד
ועד. וואי, מגניב.
אז כרגיל, ימית אפריאט, והיום גם עומר רבינוביץ', מנכ"ל אינבסטור 360, וגם בעצמו פודקאסטר, ויש לו את הפודקאסט השקעות למתחילים, שהוא אחד הכי פופולריים בעולם הפיננסי, והם עושים חייל בצורה מדהימה. עומר, שלום.
שלום.
עומר, תודה רבה שבאת.
שמח להיות פה.
עומר הולך לדבר איתנו על... הוא הגדיר את זה, וכל כך התחברתי. תכנון פיננסי, הלכה למעשה. שיכול להתאים ל-90% מהאוכלוסייה. מדהים. המאזינים שלנו צמאים לידע הזה. אנחנו מביאים כל הזמן נשים מהעולמות האלו, וכל הזמן ככה כל אחד מוסיף עוד משהו מהניסיון שלו ומהראייה שלו, ואין לזה סוף. וזה כל כך מרתק, ואני כל כך מחכה לשמוע את מה שיש לך להגיד.
אז בוא, ישר נצא, נראה לי ישר נצא לדרך.
כן? רגע, אולי עוד קצת תספר על עצמך ועל אינבסטור.
אז עומר רבינוביץ', בן 37, נשוי, תינוקת. באמת יסדתי את אינבסטור לפני למעלה מעשור. חברה לתכנון פיננסי, מנהלים היום בערך 3.8 מיליארד שקל של כספי משקיעים. עכשיו, גם בגלל החיים שלי, גם בגלל זה, יצא לי באמת אולי לעשות, לא יודע מה, למעלה מ-1,000 תכנונים. מאנשים שמאוד מאפיין אותם הייטק, יותר צעירים, יותר מבוגרים, כספים יותר נמוכים, ועד האנשים, יש כמה משפחות שאני מנווה, שעשו אקזיטים 50 מיליון, 60 מיליון, וגם צפונה מזה. ובסוף, יש כמה דברים ששמתי לב, איזשהו מסלול חיים, שכשחושבים עליו בצורה נורא פשוטה, נורא בהירה, ונורא עושה שכל, אפשר גם להתכונן אליו, וזה פשוט עושה את החיים הרבה יותר פשוטים. וזה מה שאני רוצה שנדבר עליו היום.
לעשות את החיים פשוטים, זה מה שאני אוהבת.
אז המסלול הוא כזה, כל בן אדם בסופו של דבר אומר, אני רק רוצה להשקיע, אני רק רוצה, אני אקנה נדל"ן, אני לא אקנה נדל"ן, הוא תמיד מבולבל. שורה תחתונה, רוב האנשים רוצים, יהיה להם דירה ראשונה, בין אם זה דירה להשקעה, או בין אם זה דירת המגורים שלהם. יבוא השלב שהם ירצו לשדרג את הדירה, לא כולם יוכלו לשדרג את הדירה, אבל ירצו לשדרג את הדירה, אחרי זה ירצו יותר הכנסה פסיבי, או יכול שאחד מבני הזוג יעבוד פחות או לא יעבוד בכלל, ואז מתחיל הקטע של עזרה לילדים בכלל עם חתונות. זה במין ממש אי-לבל. אז בואו נדבר על, על כל חלק ואיזה טעויות ממש נפוצות אנשים עושים שהם בעצם מונעים מהם את המסלול הזה, ומה הם יכולים לעשות נכון. הטעות הראשונה לדעתי, זה התפיסה היא של לא לקנות נכס נדל"ני במדינת ישראל, יחסית כמה שיותר מהר. שמעתי הרבה גם פודקסטרים, גם קולגות, גם דברים כאלה, לא, למה צריך... ואני יודע שזה גם בסדר שיחלקו אליי, אבל לא, למה צריך להשקיע, אפשר להשקיע מעבר לים וכו וכו וכו. יש חשיבות גבוהה לנכס ראשון במדינת ישראל. זה לא קשור לפונדומנטס או למצב בארץ מבחינת מחירי הנדל"ן. לפעמים גבוהים, לפעמים נמוכים, אני רק אסביר למה. העסקה הראשונה במדינת ישראל, אני קורא לה עסקת גידור. אנחנו קונים דירה, ובאופן אבסורדי אנחנו רוצים שהמחיר יעלה או יורד.
ברור שיעלה.
לא, זה הקטע המפתיע.
מה?
אתה קונה דירה, ואתה רוצה שהמחיר ירד. למה? כי כשחושבים את זה באמת לעומק, זה אבסורד. אתה לא רוצה, אתה רוצה שהמחיר יעלה.
כן, 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 תסביר, תסביר, תסביר.
מה, אתה ממש... טוב, תמשיך.
זה כאילו נשמע אבסורד, אבל יש לי שאלה. הבית הבא שתקני. יותר יקר או יותר זול מהדירה הנוכחית?
יותר זול.
שהתקני...
לא במקום כחליפי, כהשקעה.
לא, 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 לא כהשקעה.
אה, כחליפי?
אם את משדרגת את הדירה...
ברור שיותר יקר, ואתה מוסיף דלטה.
90% מהאנשים יקנו 99... השדרוג דירה תמיד יותר יקר.
אז זה מה שעשיתי בתחילת הדרך.
בדיוק, קנה דירה רגילה.
3 חדרים, עברנו ל4, מ4 לבית פרטי.
בול.
וכל פעם הוספנו כסף.
דוגמה...
כן,
דוגמה ומופת. יפה. עכשיו, מה הנקודה היא? המחיר של הדירה השנייה הוא יותר יקר, ואם המחירים עולים, כנראה שאת הדלטה, בדיוק כמו שאמרת, את תצטרכי להוסיף יותר. כלומר, תיאורטית, אם אני קניתי דירה ב1.5 מיליון, והדירה שדרוג הבאה שלי 2.5 מיליון, אם 1.5 מיליון יעלה ל2, 2.5 לא יעלה ל3, הוא יעלה ל3.200, 3.300. כלומר, שחושבים מסלול החיים, אתה רוצה שהדירה, שמחירי הנדלן ירדו. למה? כי היכולת שלי לשדרג את הדירה, הוא נשמע.
אבל אתה תמיד תדביק את הקצב, אומר. אם ערך הדירה הנוכחית שלי יעלה, אז נכון שגם ערך הדירה של הדירה הבאה שאני ארצה.
לא, אבל הדירה הבאה תהיה עוד, כאילו באופן יחסי, הדלת תגדל.
אבל אם ירד, זה יהיה תמיד אותו יחס.
לא, לא, זה בדיוק הקטע האבסורדי.
זה אמור להיות אותו יחס תמיד.
ואז זה מסביר למה חובה לקנות את הדירה הראשונה. כי אם קניתי דירה במיליון וחצי, והשדרוג דירה הוא לשתיים וחצי, כנראה באחוזים, אוקיי, אם המחירים יתקעו, אז המיליון וחצי יישאר מיליון וחצי, השתיים יישאר שתיים, אני צריך להוסיף חצי מיליון. אם המחירים יעלו, המיליון וחצי יהיה שתיים, השתיים וחצי יהיה 3,200,700,000 שקל.
אתה אומר, הפער יהיה הרבה יותר גבוה.
הפער יותר גדול. אז מה בעצם העסקה הראשונה? העסקה הראשונה היא עסקת גידור חלקי. מה הכוונה בגידור חלקי? אני בסך הכל עושה עסקה בשביל לשמר את היכולת קנייה שלי בשביל לגור בבית יפה כמו שלך. כי אם את היית קונה בזמן את הדירת שלושה חדרים, אם את היית משדרגת בזמן את הדירת ארבעה חדרים, את בחיים לא היית מגיעה לבית הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו. ובזכות זה שקנית שלושה חדרים, את גרה איפה שאת גרה, ואת עושה את מה שאת עושה. ואם לא היית עושה את זה, כל המסלול חיים שלך היה נראה שונה לגמרי.
חד משמעית.
ממה שהוא היום. אז העסקה הראשונה היא מאוד מאוד חשובה. אין מה לפחד שמחירי הנדלן ירדו, כי זה לא כזה נורא. מבחינת יכולת הקנייה שלכם, בטח למי שפה מקשיב, והוא בהייטק והוא שכר גבוה, אין לכם מה לפחד שהמחירים לא יעדו, כי אתם שומרים על יכולת הקנייה שלכם. שחושבים על זה בצורה הזאתי, אז לא לקנות, זה הדבר היחידי שיכול להרוס. למה? כי אם לא קונים והמחירים עולים, אז לאט לאט כל המשחק של החיים הוא נראה מאוד 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 שונה. והדבר הכי גרוע, אם במקום לקנות דירה, הלכתם על השקעה, שהיא במקרה השקעה שמה שראיתי שנפלתם איתה, אז בכלל הולכים הרבה אחורה, ובאופן יחסי, הסבירות שטיפלו עם נדלן
בישראל
היא יותר נמוכה.
ברור, אתה יכול לבדוק את הכל. אפשר
לבדוק הכל, מכירים הכל. וגם, זה גם, אומרים לי, הריביות גבוהות, זה לא משנה. לכל מצב שוק, פה איזה תכנון פיננסי, יש את הדירה שאפשר. מי שעכשיו מפחד במשכנתות או יקרות, אין בעיה. יש בדיוק יום חמישי, עשיתי שעה שיחה עם יעקב אטרק, שהיא הבעלים של אורה, חברת נדלן שווה 2 מיליארד שקל בבורסה, חברת
הבינוי
הגדול בארץ. בכאלה תקופות, אצלם לדוגמה, אז אפשר לקנות עסקה, תשלם 20 עכשיו, 80 בעוד 3 שנים, הם גם מחוצים, למה הם לא קנו קרקע. הם לא קנו, כי תם המה זה, אתה לא קונה קרקע, כי שהוא עושה פינוי-בינוי של שכונה. אז אין לו בעיה לתת תנאי מימון, וכאילו דחינו את המשכנתה, תקופות שהריבית נמוכה, אולי עדיף כבר לקנות את כל הנכס, מה שקרה, הנכס את שנייה, ולקבל את כל המשכנתה.
איך הוא מרגיש באמת את השוק? מה הוא אומר?
יפה. אז השוק, בואו נתחיל ככה. אז בואו נדבר רגע על השוק הנדלן, ואז נמשיך הלאה במסע חיינו. כי אנחנו לא רוצים להתקע בדירה הראשונה, רוצים להשתדרג.
לא, גם אנחנו רוצים עוד דברים, לא רק נדלן.
רוצים הכנסה פסיבית, רוצים תהיה בעולם, רוצים הרבה דברים. אז בואו נמשיך. קנינו את הדירה הראשונה, ואז באמת אנחנו מתלבטים איך שוק הנדלן, נשדרג, זה הזמן, הלא נכון.
לקנות עוד אחת.
נכון, לקנות עוד אחת. עכשיו, אני לא כל כך בעד לקנות עוד אחת, וזה גם יפתיע.
אוקיי, מעניין.
למה?
זה סוג של תאונת מס תהיה, לא?
נכון.
אני כבר משלם אותו, כן.
נכון, אני אסביר. כשאת קנית את הדירה וחוזר אלייך, כי זה הכי מעניין. כן. אנחנו מדברים פה, את קנית את הדירה שלושה חלרים. כשאת קנית דירת ארבעה חדרים, כנראה מכרת הראשונה, וקנית השנייה, פטור ממס שבח, פטור ממס רכישה על השנייה, מכרת השנייה, קנית הדירה הנוכחית שלך, אולי הלך פה כבר, כי אני רואה את הנכס, אז אולי הלך קצת מס רכישה, כי הוא מעבר ל...
לא, הוא היה לי במדרגה שלה, זה שאין מס רכישה.
שאין מס רכישה, אז סתם עשית עסקה טובה, כי המחירים פה עלו, אוקיי. אבל זה, אם קונים עוד נכס נוסף, הבעיה שבאמת יש תאונת מס. עכשיו, התאונת מס היא הדבר המשני, התאונה המרכזית שאנחנו כנראה יהיה לנו קשה מנטלית לשדרג אחרי זה את הדירה, כי כבר זה שתי נכסים, אי אפשר למכור אף אחד מהם בפטור ממס
שבח,
ואז צריך למכור את שניהם בשביל לקנות את הבית הנוסף, ואני מרגיש פרייר כי שלמתי מס רכישה, אוקיי, אני זה מכניס ללופ רגשי, לא טוב. אז אחרי הדירה הראשונה, חשוב מאוד לעשות השקעות אחרות שיגדילו את ההון שלנו לטובת הבית חלומות שלנו, אבל אחת העסקאות האלה היא לא אמורה להיות דירה שנייה. כן, יש תרגילים שאפשר לעשות, אתה קונה את הדירה השנייה של הנייר, ואז יש את הזמן שאפשר למכור את הדירה הראשונה.
זה מה שעשיתי עכשיו גם.
זה מה שעשית עכשיו, אין בעיה, אבל זה שם אותנו עם איזשהו סטופר, אבל תפיסתית אין בעיה עם דירה נוספת, כשהתכנון הוא למכור את הדירה הראשונה. להיות עם שתי דירות, זה יכול ליצור תאונת מס די רצינית.
לא מפחיד אותי באופן אישי.
כי את כבר גר בבית חלומות.
כן, נכון. אז לא אכפת לי לשלם מס רכישה ומס שבח במחירה העתידית של הנכס שקניתי עכשיו, כי אני עשיתי איזושהי תוכנית שאני רואה שעדיין יהיה לי רווח מזה.
אין בעיה, אבל זה כבר שחק שאת בשלב יותר מתקדם בחיים, שכבר יש לך את הבית חלומות, אז יש היגיון בדירה נוספת, כי כבר אתה אומר, טוב, יש לי תאונה, אבל מראש אני מסתכל על זה כלונג טרם, וכעל הכנסה פסיבית, כי אני רוצה לעבוד פחות. אז זה המתקדם. אני אומר, עד שלא שדרגתם את הדירה הראשונה, הדירה הנוספת יכולה להיות בעיה. אחרי שיש, כמו שאת עשית בצורה מאוד חכמה, את השדרוג דירה, אין בעיה עם מה שאת אומרת. זה אחלה, ואז את כבר מסתכלת על דברים אחרים כמו הכנסה פסיבית.
לא אומר, מה אם זה נגיד סיטואציה שזוג צעיר, שאין להם כסף בכלל או רצון לגור באזורים שהעון העצמי שלהם מאפשר להם, אבל הוא כן יכול לאפשר להם לקנות אפילו 2-3 דירות בפריפריה, מה דעתך על דבר כזה?
קודם כל, בפריפריה במדינת ישראל היא גם לא המקום הכי זול בעולם.
דירות של 600-700 אלף שקל, עם הון עצמי של בהתחלה 150, אחר כך 200 ו...
אז שלא יקנה שתי דירות, שיקנה דירה ראשונה, ימכור, ישדרג, כאילו...
יגדיל ככה את ההון, אתה אומר, אחרי שנה וחצי?
כי אחרי זה זה מכניס לדופים רגשיים, אגב, זה דעתי, לא חייבים כולם...
לא, ברור, רוצה לשמוע את דעתך בעניין הזה.
להסכים איתה, אבל הרעיון הוא לופ ולהדות. עכשיו, הדירה הראשונה, גם פה יש שאלת אותי לגבי מחירי הנדלן בארץ. אז קודם כל, יזמים ירוויחו כמה שיותר, זאת אומרת שהם יכולים להעלות מחירים, הם יורידו, ושהם חייבים להוריד מחירים, הם יורידו. יש כאלה יותר לחוצים, יש כאלה פחות לחוצים. באופן כללי, היזמים בנת ישראל, הם לא מאוד... רובם לא מאוד לחוצים מהסיבה הפשוטה. אחד, וניקח עוד פעם את אורה כדוגמה, כי פשוט חברה גדולה, הוא לא מתחיל פרויקט בינוי, הוא לא מכר 30% מהדירות. כלומר, חלק מהדירות כבר מכורות לפני שהתחלנו, והרבה מאוד מהדירות, גם עכשיו שאנחנו נכנסים בהרבה מאוד מהפרויקטים, הם כבר מכורות, כלומר, אין סוף מלאי. עכשיו, מדינת ישראל היא מדינה עם דמוגרפיה חיובית, זה כולם אמרו, זה כולם יודעים, 1.8% בשנה גידול באוכלוסייה, סדר גודל של 2 מיליון דירות נוספות יידרשו בשביל להגיע עד 15 מיליון, שזה הצפי שאוכלוסייה שבמדינת ישראל, אני לא זוכר בדיוק עוד כמה זמן, שזה סדר גודל של 70 אלף דירות בשנה חדשות, בהתחלה זה אולי 60 אלף זה הצורך, אחרי זה 80 אלף ככל שמתקדמים, וזה משהו שא', לוגיסטית לא כזה קל לבנות אותו, את ה-70 אלף דירות בשנה להשיג את היעד הזה, זה דורש שיתוף פעולה, בין הרבה מטורף. גורמים, בין רשויות, בין יזמים, בין דברים כאלה, ומדינת ישראל ידועה כמדינה שהיא ממש טובה בשיתוף פעולה בין הגורמים הפוליטיים, כל הגורמים, זה ממש מדינה כמו, יש כמה דוגמאות, ישראל וסינגפור וזה, זה ממש...
מטורף.
אז קשה לייצר את זה, וגם במדינת ישראל יש גם אינסנטיבים נגד לבנות מגורים, כי מגורים הרי בארנונה לעסקים, העירייה מרוויחה טונות של כסף, בגלל זה אתם רואים אובר משרדים וואו. בארץ. ולקנות משרד בארץ יכול להיות מאוד מאוד מסוכן לדעתי, כי בהגדרה יבנו יותר ממה שצריך, כי לכל ראש עיר שרואים מה עשו עיריית תל אביב, ובדבר כולם רוצים את המשרדים, כי ארנונה זו מאוד
כאילו, מפחית. כן, הוא אומר, אני מקסימום, אני רוצה ארנונה לעסקים, נבנה, ואז המשרדים חלקם עומדים ריקים.
לא אכפת לו, אבל לא אכפת לו, הוא מקבל את הארנונה ממשכנה, וזה ארנונה מאוד מאוד גבוהה, והוא לא צריך לתת אף שירות, איזה שירות יש לעסק.
רגע, אז שנייה, אני...
אבל למגורים, מי שלא מכיר את זה, העירייה מפסידה כסף. היא צריכה לספק גן, היא צריכה לספק שירותים, היא הפסדית. ולכן, לעירייה אין אינטרס לקדם בניית מגורים. יש אינטרס הפוך. ואז זה עוד יותר מקשה על כל הביוקרטיה. בסוף הכל זה אינסנטיבים וכו' וכו' וכו'.
שנייה, אני רוצה רגע להוריד את זה לקרקע. אם אתם לא מומחים במשרדים, ואתם משפחה ממעמד ביניים, לא איזה עכשיו... יש לכם חברה בעם או משהו כזה, לא לקנות משרדים.
לא לקנות משרדים, גם יש לקוחות שיש שם חברה בעם, ויש לקוחות שיש שם חברות בעם ועסקים ומה שרוצים. משרד בישראל, אם זה לא לשימוש עצמי, שימוש עצמי מעולה. אם זה לא לשימוש עצמי, זה אחד מהנכסים הכי מסוכנים שאנשים לא מדמיינים כמה.
וואו, לא דמיינתי שתגיד דבר כזה.
אני רק אסביר עד כמה זה מסוכן. בנכס, חס וחלילה, הוא עומד ריק למגורים, מה שלא קורה אף פעם, אבל נניח, אז סבבה, אז משלמים את המשכנתא וזה ממש מבאס. במשרד יש דמי ניהול וארנונה. זה אומר שאם קניתי במשרד 150 מטר, כמו דירה, והיא עומדת ריקה, אז חוץ מהמשכנתא, יש עוד 50 שקל למטר שעולה לך דמי ניהול וארנונה. אם זה נגיד בתל אביב.
כאילו קנית
עוד 7,500.
זה כמו שקנית משעדה.
שקל? לא, הארנונה והדמי ניהול זה משהו שאנשים לא מבינים עד כמה. זה 50 שקל למטר. סתם, בן אדם 100 מטר דירה, הוא לא משלם 5,000 שקל לחודש ארנונה.
ועד בית קטן, נגיד.
הוא לא משלם 5,000 שקל לחודש ארנונה. עכשיו, ארנונה ודמי ניהול. ובגלל זה, משרדים, לדעתי, הוא תחום מאוד מאוד מסוכן. והדבר הכי גרוע במשרדים, כשהם עומדים ריקים, זה לא ירידה אפילו של 10% במחיר. כי אם יש בניין, ויש בו הרבה משרדים, ובדרך כלל מי שקונה משקיע, הוא לא קונה את כל בניין כמו גב ים, שכל אינטל יושבת בו ולא זה 10 שנים. הוא קונה משרד קטן. אוקיי, כזה שרואה חשבון, עורך דין, אדריכל. עכשיו נגיד הוא לוקח 100 שקל למטר, ולידו עכשיו הציעו ב-90 שקל למטר. אז הוא מציע 80 שקל, 70 שקל, 60 שקל, 50 שקל, 40 שקל, 30 שקל, 20 שקל, 10 שקל, 0. אחרי זה גם מציע מינוס 10. למה מינוס 10? רק קח את הארנונה ואת הדמי ניהול.
וואי, וואי, וואי.
אז במצב של אובר סופליי, ונגיד בשנת 2000, היו אנשים במגדל עזריאלי שקיבלו שכירות ב-0.
וואו, רק שישלמו להם את הארנונה ואת הדמי ניהול.
וזה נכס שהוא מסוכן, בגלל זה אני אומר את הדבר...
יופי.
לא חשבתי ושמעתי על זה.
אני גם לא מדהים.
בוא נמשיך הלאה. אוקיי, קנינו את הדירה הראשונה, עד הדירה השנייה שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא השקעות. עכשיו, בתוך עולם ההשקעות יש כל מיני דברים שאנחנו ממליצים. אחד, זה הזדמנות טובה אולי לדאוג לפנסיה שלנו. איך דואגים בפנסיה שלנו? יש את הנושא של קופת גמל להשקעה. עכשיו, מה היתרון הגדול בקופת גמל להשקעה? אבל אני נכנס עכשיו אם זה קופת גמל להשקעה, מחכה S&P, או מסלול מניות, או מסלול כללי, וכל מקרה, ובוא נלך על מסלול מנייתי. הרעיון בשלב הזה הוא גם לדאוג לפנסיה שלנו. מה הבעיה בפנסיה של הישראלי הממוצע? כשהוא מגיע לפנסיה, ואז הוא גם מסכים בתלוש, הרבה מאוד הייטקיסטים, מה נקבל 20, 22, 25 בפנסיה, יש רק בעיה אחת. הפנסיה בישראל היא פנסיה מזכה. מה זה פנסיה מזכה? תשאלו אותי.
מה זה פנסיה בפשטות, מזכה
אבל,
אומר?
אבל ממש בפשטות.
היא כן. מזכה אותנו בתענוג הגדול לשלם מס שולי על הפנסיה. ואנשים אומרים את הדבר, רגע, מה, אני ממוסה מס שולי על הפנסיה שלי? אנשים לא יודעים את זה. הם בטוחים שמה שמופיע להם,
זה מה שנכנס.
הם יקבלו. לא, אבל זה מס שולי. והדבר האכזר זה, שאם אתה מוריש את זה,
כן.
אם אתה מת...
אם אתה מוריש את הפנסיה?
אם אתה מת. לפני שקחת את הפנסיה okay. או אחרי את הדברים, כן. אלה סורי על השפה.
כן, כן.
אז אם אתה נפטר, אוקיי, אז האישה או הבן זוג, או, אז מקבלים את זה פטור ממס לגמרי. כלומר, אם לא לקחת את הפנסיה.
Mm-hmm.
ואז זה מין מצב אכזר. או שאתה חולק את כל מה שצברת עם מס הכנסה, או שתיאורטית, אתה יכול להעביר את זה לבת זוג ולילדים, וזה ממשיך לצבור כסף בריבית דריבית, באפס מס, כי...
אתה יכול להעביר את זה באותך בחיים?
לא, לא, אחרי החיים.
אחרי החיים.
יפה, אבל אז אנשים יחסים לדופ רגשי מאוד גדול, כי אומרים, רגע, בדרך כלל גילאי 65, זה פחות המאזינים שלו, ותחשבו רגע לכל אחד על מונחי ההורים שלו רגע, מצד אחד אתה צריך תזרים, מצד שני גם קיבלת קצת ירושות, יש לך קצת עון... פנוי, ואת אומר, רגע, אני מבין שאני, או, כאילו, זה גם מבחן אהבה לבת זוג ומבחן אהבה לילדים בגילאים האלה, אבל אתה מבין, רגע, אין בזה היגיון, או שאני לוקח 80% מהכסף, כי 20% נגיד לכם מס הכנסה, או שאני ממשיך שהכסף יהיה מושקע,
כן.
ויעשה ריבית דריבית בברוטו, ובעצם יעבור באפס מס. אז הלופ הזה הוא מייצר איזשהו קושי. איך פותרים את הקושי הזה? אם היינו חכמים, ובגיל 30, 35, 40, 45, 50, כל הגילאים האלה,
כן.
שמנו קופת גמל להשקעה. קופת גמל להשקעה היא לא, מה שנקרא מבחינת מיסוי, היא לא מזכה. יש שנייה, תזכרו, מזכה זה מזכה אותנו בזה שלא יהיה משהו שולי, ויש קצבה מוכרת. איך זוכרים את זה? אני פשוט קורא לזה. אם זה לא מזכה, זה מוכרת. ככה תזכרו את זה, ומזכה מזכה אותנו בשלא יהיה משהו שולי, כי קיבלנו איזושהי עטבת מס, זיכוי. עכשיו, מה זה קצבה מוכרת? זה אומר שהשקענו בגיל 50, נגיד במניות. מניות אמור לעשות 9% בשנה. זה אומר כל 8 שנים בערך מכפיל את הכסף. אז אם השקענו את זה בגיל, רוצה שנחשוף בת כמה?
כן, עוד מעט 39, בוא נגיע ל-40.
40,
כן.
יפה. שלא תהיה פה במשבר תוך כדי...
הכל טוב.
יפה. 40, יפה. 40 עד 40, נגיד שם 70 אלף שקל.
כן.
מותר טיפה יותר, אבל נגיד 70 אלף שקל.
בוא נגיד מה 40... מותר, מותר עד 73,
76,
משהו, 76, שאלו את זה עכשיו.
כן, אז, okay. אז אבל מספר הגול, 70. 70, אז מגיל 40 עד גיל 48,
כן.
אפילו כל 7 שנים יכול להכפיל את הכסף. ניקח את זה בשביל, אז, לפי הממוצע של ה-S&P. זאת אומרת שבגיל 47, ה-70 הפך ל-140. אוקיי? אחרי זה 54, ה-140 הפך ל-280. אחרי זה 61,
גאון.
ה-280 הפך ל-560. אחרי זה 68, עד אז קצת יעדו את הגיל פרישה, 560 הפך ל-100 מיליון שקל. מה יפה פה, שזה פנסיה מוכרת, שאם את לוקחת את כל הכסף הזה, ובסוף מחליפה אותו לפנסיה, כלומר נותנת אותו בפנסיה, אגב תמיד תקבלי יותר ממה שהפקדת, וגם אם יום אחרי שקחת פנסיה, אתה הולכת ללמך, בן זוג, בת זוג, ילדים, ימשיכו לקבל ל-20 שנה במינימום, וזה לכל החיים, מבטרים לכל המס. אין מס.
בקופת גמל להשקעה. בקופת גמל להשקעה,
אם לוקחים אותה בסוף כפנסיה,
בגיל הפרישה.
אחרי גיל 60, כן?
בגיל הפרישה, אין, אני יכולה לקחת את המיליון שקלים האלה, שהרווחתי מאותם 75 ששמתי בגיל 40.
נכון.
בלי מס.
כקצבה.
כקצבה. אני לא יכולה למשוך את הכל.
קצבה היא דבר מצוין, אני יכולה להסביר למה. לא אנונה, זה ממש קצבה. ויתרת, העברת אותה לחברה.
מה, יכולה להגיד, נוצא 5,000 שקל כל חודש מזה?
זה בערך 5,000 שקל לכל החיים. עכשיו, איזה בעיה זה פתר לנו, שאנחנו חושבים על זה? בואו נתקדם טיפה על המחשב.
ואם הלכתי לעולמי, מה קורה עם
יקבלו תמיד יותר. תמיד יותר.
היורשים שלי יקבלו את מה שנשאר, אפילו לא כקצבה.
לא כקצבה, זה סוחת פעמי, אבל תמיד זה יהיה יותר, כי הכסף הוא מושקע ונושא תשואה. עכשיו, למה זה חשוב? כי איזה בעיה זה פתר לנו? זה פתר לנו שתי בעיות. אחד, וזה יכול להיות אחרי השדרוג דירה, או לפני השדרוג דירה. זה השלב שצריך אחרי הדירה הראשונה. הדירה הראשונה נועדה לקבע אותנו מעליית מחירי נדלן, כדי שלא החיים יברחו לנו. בדיוק כמו שאת עשית. הדבר הזה נועד להבטיח בעצם את התזרים הפנסיוני שלנו, והוא כלי מאוד 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 חשוב, כי אז בעצם עם הפנסיה שלנו, אנחנו יכולים לקחת רק את החלק הפטור ממה, שזה בערך 12,000 שקל, למי שלא משך פיצויים, אל תמשכי פיצויים אגב, חשוב מאוד.
חשוב מאוד.
יפה. אז עד, כי מי שמושך פיצויים היום, זה נותן עוד איזה פצצת מס עם ריבית, כאילו, ממש, זה, יש פה עוד.
אני אשמח שתרחיב, כי יש לי הרבה לקוחות שמסיימים מקום עבודה, ואומרים, אנחנו הולכים למשוך את הפיצויים, ואני אומרת להם, אל תעשו את זה.
נכון, אז בואו
נביא. זאת אומרת, אם המקרר שלכם לא ריק, לא למשוך פיצויים.
כן, אני אסביר רק למה, אבל שתבינו את הרציונל. אוקיי. במדינת ישראל, כשאתם מקבלים, תלוי אישה או גבר, כי יש נקודות זיכוי, 2.75 לאישה, 2.25 לגבר, אבל בואו נניח 6,000 שקל ראשונים, אין לכם מס הכנסה. מה זה אין לכם מס הכנסה? זה לא שאין מס הכנסה. המס השולי הוא 10%, אוקיי, מתחילים במדינת ישראל, אבל בגלל נקודות זיכוי, שזה שווה סדר גודל של 600 שקל, אז דה פקטו אין מס, בגלל נקודות זיכוי. יפה. עכשיו, מס הכנסה בא והוא רוצה לעודד אותנו, שתהיה לנו פנסיה, שלא יגידו פנסיה, אכלו לי, שתו לי, השקעתי מעבר לים, הכסף הלך וכל מיני דברים כאלה. ואני אומר את זה כאחד שיש לו פעילות נדלנית, גם מעבר לים, גם בישראל, גם בהכל, כל סוגי השקעות יש אצלנו, כל דבר שיתרונות וחסרונות. אבל המדינה, ואני מבין אותה, היא לא רוצה שיגידו, אכלו לי, בוכו לי, שתו לי. אז היא באה ואומרת את הדבר הבא. אם לא משכתם פיצויים, אנחנו מאפשרים לכם עוד 6,000 שקל פטורים סדר גודל, פטורים ממס, כלומר, תוכלו לקבל קצבה, מתוך הקצבה המזכן, לשלם מס הכנסה שלי, סדר גודל של 12,000 שקל, פטור ממס. ו-12,000 שקל פלוס ביטוח לאומי 2,000 שקלים, זה 14,000 שקל, פלוס, זוכרים מה שדיברנו על קופת גמל להשקעה, עוד איזה 5,000 שקל בחישוב שלך, אז זה כבר מתחיל להיות 17 פטור ממס, וזה אומר שגם אם השארנו עוד חלקים בפנסיה, לטובת להבטיח את הילדים ואת בן זוג, בת הזוג, אז זה עוד רזרבות משפחתיות, כאילו שמתיים עובדות ריבית, דריבית, באפס מס. למעשה זה הופך את כל ההשקעות שלנו בכל החיים לאפס מס. דירה ראשונה להשקעה, אפס מס, קופת גמל להשקעה, קצבה, אפס מס, פנסיה, 12,000 שקל, פטור ממס. הזנב שנשאר מעבר לזה, עובר בירושה, אפס מס. הכל באפס מס.
רגע, אני רוצה לחדד משהו.
עשירים חושבים מיסוי. זה אני אגיד את הדבר הבא.
בדיוק מה שאני אגיד לך. אני רוצה לחדד משהו מכל מה שאתה אומר, ואת כל התפיסה של התכנון הפיננסי כולו. אם אתם משקיעים באיזה מוצר ואתם צריכים לשלם מס, כנראה עשיתם טעות, תחשבו.
נכון, עשירים, למה חושבים?
כן ולא, רגע, לא.
הגדרת את זה נכון, כן ולא, אבל אני אגיד את הדבר הבא.
תחשבו כמה פעמים לפני שאתם הולכים לשלם מס על איזושהי השקעה.
אני אגיד את הדבר הבא, בוא נדבר, השקעה ראשונה בארץ בדירה, לעומת השקעה ראשונה בדירה בחול. ולחול גם יש יתרונות.
יש גם מיסים בחול.
חול זה ממוסה, בישראל הדירה להשקעה. גם הרווח הון הוא ממוסה, גם השכירות הוא ממוסה. עכשיו, למה אני אומר, משקיעים חושבים, אנשים עשירים חושבים מיסוי? בסופו של דבר, מה יקרה בשוק ההון, בשווקים, בשוק הנדלן הישראלי, זה משוואה עם יותר מדי פרמטרים בלתי פתורים. הרבה מאוד זה חוכמה בדיעבד, ואנשים עושים להם, וואי, אני יצאתי גאון, אבל זה לא גאון. זה בגלל שהפרמטרים היו לטובת. כי ב-2003 היו דירות בתל אביב במיליון שקל, היה פה אינטיפאדה, ומדינה שכמעט פשטה את הרגל, ומשבר ה.com. בדיעבד הכוכבים הסתדרו לטובת ישראל בכל מיני פרמטרים, והיה עליית מחירים. אז פשוט תזכרו, עולם ההשקעות זה משוואה עם יותר מדי פרמטרים, קשה לדעת מה יהיה. מס זה משהו שאנחנו שולטים בו, פיזור זה גם משהו שאנחנו תיאורטית שולטים בו, לכן מס זה פרמטר, אנחנו באינבסטור פריקים של מיסוי, כי זה הדרך היחידה שאתה יכול, בלי לקחת סיכון נוסף, להשאיר יותר בנטו של ה...
כאילו, אתה צריך לחשוב איך אתה משתמש במיסים שאתה לא משלם להשקעות נוספות ודוחה את זה כל הזמן.
כל הזמן. זה דחיית מס ומס נמוך. עכשיו, פיצויים, מה קורה? אם אתה משכת פיצויים אותו פטור של ה-6,000 שקל שאמרתי מקודם, ונגיד משכת אותם בגיל 40, אז הוא אומר, אין בעיה. משכת נגיד 100,000 שקל, או לא משנה, מתוך הפיצויים, אז יש או פטור על ההון, שזה סדר גודל של מיליון שקל, או פטור על הקצבה. אז לוקחים את הסכום שמשכת, מכפילים אותו, לא קונסים אותך בסכום שמשכת, מכפילים אותו ב-1.35, מוסיפים לו ריביות, עצמדות, דברים כאלה, וזה נגרע מהפטור. כלומר, לא מה שמשכת נגרע מהפטור, מה שמשכת פלוס ריבית, פלוס עצמדה, פלוס הכפלה בפקטור 1.35. ואז שתגיעו לפנסיה, פתאום תבינו, רגע, למה אני חושב כל כך הרבה מיסים על הפנסיה שלי? אז אתם בדדלוק, אתם בעצם לא יכולים למשוך פנסיה, כי כל הפנסיה שלכם תהיה במס שעודי יותר גבוה. פחות או יותר ענה על הפיצויים?
פחות או יותר, כן.
כאילו, פשוט תזכרו, יש כנס מטורף על...
על המשיכה הזו.
שיתנקם בכם בפנסיון, במס שעודי גבוה על...
שהוא לא ירגיש את זה היום כשהוא משך. הוא ירגיש את זה רק בגיל 65. אני רוצה להגיד לך,
חבר טוב שלי עזב עבודה, ותפקיד יחסית רשת קמעונאית בינונית, עזב עבודה, שאלתי למשוך פיצויים, אמרתי לו, בשום אופן, והוא קיבל אבטלה. הוא מצא עוד אחרי כמה חודשים.
נכון, פשוט לקחת את זה לרצף קצבה, או יש עוד מונח. רצף, לחשוב על זה כחלק מהתמעיל.
עכשיו, אותו אדם שהשקיע בקופת גמל להשקעה, בעצם אם הוא לא מושך, אם הוא משתמש בכספים האלה איפשהו בדרך, לפני פרישה יש מס רווחי הון.
כן, מס רווחי הון, יפה. ואז, למה נועדה לקופת גמל להשקעה? יפה, בוא נמשיך הלאה בסיפור. אז יש לך את הדירה הראשונה, אוקיי? יש עכשיו קופות גמל להשקעה כאופציה למשוך אותם ולייצח תזרים מאוד מאוד חזק בפרישה. בנוסף לתזרים הפנסיוני, בתקווה שאתה משך פיצויים, אוקיי? ואז שתי אפשרויות. אפשרות אחת, החיים שלנו ילכו חלק, וכשנרצה לשדרג דירה, נצליח לא למשוך את הקופות גמל להשקעה. אפשרות שנייה, וואלה, קשה, כי המחירים יקרים בו, מבין את המחירים, וצריך למשוך את הקופת גמל להשקעה. אגב, לפעמים גם אין ברירה, וצריך למשוך את הקרן השתלמות, למרות שעדיף לא למשוך קרן השתלמות, כי קרן השתלמות כל הרווח פטור ממס. אבל בשביל המהלך הזה יש כאלה שאין מה לעשות.
אז זאת אומרת, אבל אני קודם למשוך את הגמל להשקעה?
כן, קודם את הגמל להשקעה.
נכון, קרן השתלמות בסוף, בסוף.
אתה יודע, אתה מתפרץ פה קצת לדלת פתוחה ומדגישה את החשיבות של הייעוץ בתכנון של רכישה, כי יש לי כל כך הרבה לקוחות שוהם שמגיעים, שהם מראש בטוחים שהם מושכים את הכל, וכשאני רואה את המצב הפיננסי ואת הכל, אני אומרת, לא, 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 אנחנו לא נוגעים בזה. נכון. אפשר גם בלי. והם יוצאים כאילו עם המוח אף להם, וואו.
זה ערך המוסף, זה ערך המוסף, זה הניסיון.
וזה כל כך חשוב, כאילו להם היו באים, בוודאות היו פותחים את הכל.
נכון, אז את עושה באמת, את עושה טוב ללקוחות שלך. אבל זה הרגע, הקטע של השדרוג דירה, זה פה הנקודה שאם מצליחים בלי לשבור בסדר, אם צריך לשבור, אז שוברים, אין מה לעשות, כי בסוף...
וגם אז סדרי עדיפויות.
וגם
לחשוב,
מה סדרי עדיפויות?
לחשוב, נכון, לא נכון, לרוץ, לא, עשיתי לא, בעונן לא. זה בקרן, כן, לא, בטעות.
יש כן, אנשים שאומרים, כן. אוקיי, זה הדירה שאני רוצה סתם, השתדרגתי מדירת 5 חדרים בקורונה, זה פנטאוס נגיד. אז הוא אומר, תשמע, אני כבר, כאילו, הוא כבר רוצה לעשות את זה, אני מבין למה...
כן, אבל האמוציות, הן גורמות להחלטות לא רציונליות.
לא, אני לא אומר לא רציונליות, כי, כן. כי ברגע, אני אגיד את היתרון של הדירה המשודרגת, אוקיי? ברגע שמגיעים לדירה המשודרגת, כל המעגל, הרי מה המטרה שלנו בחיים? שיהיה לנו זוגיות טובה, שיהיה לנו כיף עם הילדים, שיהיה לנו
בריאות.
כן, בריאות, שותים או לא שותים בזה, עדיף להיות בריא ומאושר.
ועשיר.
והדירה הקבועה היא מייצרת עוגן. עוגן לילדים בגנים.
מסכימה איתך ב-100%.
עוגן, היא מייצרת עוגן. וגם אם עכשיו קרה השקעה יותר טובה, פחות טובה, השוק קצת יותר תנודתי, פחות תנודתי, זה לא... מטריד אותנו. תחשבו שאתם עם הדירה הראשונה רוצים לשדרג דירה, ושוק ההון יורד, ואתם הרבה כסף בשוק ההון, אתם מוטרדים. once הגעתם לדירה המשודרגת שלכם, כאילו, אכפת מה קורה, כאילו, עם שוק ההון, נגיד, הכל במניות, אבל פחות אכפת. כאילו, כבר לא רגישים לתנודתיות, זה מאפשר עם ההשקעות לחשוב long term. עכשיו, ב-long term, אתם בדרך כלל בנכסי סיכון שעושים צועה עודפת. מה הסיכון בנכסי סיכון? לדוגמה, מניות, אוקיי, שזה נחשב נכס סיכון. זה לא סיכון, כי מניות ממוצע עושות את 9% בשנה. זה הסיכון שאנחנו נשבר מנטלית ברגע של ירידות. למה נשברים מנטלית ברגע של ירידות? כי יש יותר מדי פרשר. מה זה הפרשר הזה? אנחנו עם דירה ראשונה, מתים שדרג דירה, ורואים את הכסף יורד, ונשברים מנטלית, כי אנחנו מבינים שזה מרחיק אותנו מהחלום. once הגענו לחלום,
הכל יותר רגוע, אנחנו עם אורך רוח, בדיוק, אורך רוח. לראות את השינויים.
עכשיו, גם פה אצל רוב האנשים, הרבה מהאנשים יהיה אולי את האפשרות לדירה, לעוד שדריק, כלומר, עד עשית 3-4 צמוד קרקע. הרבה עשו, לא יודע, 4-5, 5 פנטאוז צמוד קרקע. לפעמים זה גם הפוך, או אזורים מסוימים. אני רוצה לעבור ממעגל שני, זה יותר עוד השרון, רמת השרון, כפר סבא, מאזורים שהרבה קנו צמודי קרקע, נקרא זה אזור ראש העין אורנית כדוגמה, ועשו את זה כי הם רצו צמוד קרקע והתפשרו טיפה.
בדיוק. החלום שלי זה צמוד קרקע בעוד השרון.
מודה, אבל זה הקו.
תקשיבי אותו.
אין בעיה. אני אקשיב אותו.
אבל זה כבר משהו בדרך כלל, השדרוג השלישי, שהוא, אני רוצה אותו, ואני לא חייב, כאילו, מעדיפים אותו, אבל את גם מאושרת פה, כאילו.
נכון.
זאת אומרת, ילך לי, ילך לי, לא ילך לי, לא ילך לי, וזה סוג של מטרות, כאילו, חיים שזה בסדר. ילך לך טוב בעסקים ובפעילות העסקית. אז אולי תגיד את זה. אבל גם סבבה לך כאן. את כבר לא בלחץ של הארבע חדרים שצפוף שהמתח הזה. יפה. המשכנו, שדרגנו דירה. מפה, הטעות הבאה שאנשים עושים, זה הם סולידים מדי בהשקעות. יש לכם נכס שהוא בעצם הנכס השווה הרבה, והוא הנכס הסולידי שלכם. לא משנה כמה תהיו עכשיו באחוז מניות, זה כנראה אחוז מניות נמוך.
נמוך ביחס להון שלך.
ביחס להון. עד יצקו זה, יש לי 500 אלף מתוך זה, כי יש לי 500 אלף בנוסף לדירה ששווה 4 מיליון, 5 מיליון וכו'. ופה צריך יותר אגרסיביים. למה? כי זה נועד לפתור שתי בעיות. ואז אני רוצה לדבר עם כל ההייטקיסטים שיש להם RSU. זה RSU זה מניות כאלה...
חסומות.
חסומות שמתלבטים להוציא או לא להציא. אוקיי? בעצם הכסף הנוסף, הוא, נגיד, וניקח אותך, אמרת, עד 39, עוד רגע משבר גיל 40, אוקיי? לא פה בשידור, כן. אז מה שאת רוצה, זה בעצם למה זה נועד? זה נועד הרבה פעמים לתקופה, הפנסיה שלך כבר מכוסה, כי הפרשת בגיל צעיר, ויש לך קופת גמל להשקעה, הבית שלך כבר מכוסה, אבל עכשיו איזה סיכון? יכול להיות שגם בגיל 65, זה הגיל שבדרך כלל מקבלים ירושות, איפשהו גילי 60-70, למרות שגם היום לפעמים זה עולה, יש לי לקוחה, בת 72, בא אליי בחורף, יא, איזה כיף, שלג, אני רוצה לקחת את הנכדים שלי לחרמון. אז אני שואל אותנו, מה בא? תקחי אותם לחרמון. לא, אמא שלי לא מרשה, זה מדאיג אותי. זה מדאיג אותה. אוקיי, היא בת 72, אמא שלה לא מרשה לה, אתה מבין? את אוכל להתחיל לחיים על אותה.
עד 20, ממש.
לא, זה מדאיג אותה. בסדר, אז גם הירושות לזה, אבל אם הירושות הן בגילי 60-70, יחסית דווקא הפנסיה, היא פחות מטרידה אותי. למה הפנסיה פחות מטרידה אותי? כי שם אנחנו, תלוי גם במצב של הזה, גם יש ירושות, גם יש את התזרים מהפנסיה, וכו' וכו' וכו'.
אתה יודע מה?
מה מטריד אותי? מה מטריד אותי אבל? יש תקופה של בין גיל 50 לגיל 65, או גיל 55-67, שקורא לזה תקופת המדבר. אין ביטוח לאומי, אין פנסיה.
איזה גילאים?
55 עד 67. זה 12 שנה, תחשבי. 12 שנה. שבא נגיד, כמה כסף אתם מוצאים בחודש?
22 אלף שקל.
22? בואו נגיד, זה 25 בשביל הפשטות, 25 כפוי 12.
למה זה תכנון פיננסי, יועצת פיננסי, יודעת להגיד על השקל כמה היא מוציאה בחודש. עכשיו, אתה יודע להגיד ככה.
יש לי את העוזרת בבנק ש...
25.
25 כפוי 12, 300, 300 כפול 12 שנה. זה 300 כפול 10 שנים, זה 3 מיליון, כפול 12 שנה זה 3,600, אבל גם יש אינפלציה, אז זה יותר. זה סדר גודל של 5 מיליון שקלים, שאין לנו אותם, שאין מה לעשות. היום בכל העולם, ויש התפתחויות טכנולוגיות, יש AI, תחשבי את יועצת, אני עושה פה פודקאסט, תראי איזה דבר מדהים זה. יועץ משכנתא היום שהוא בן 60, הוא לא יודע מה זה פודקאסט. הוא לא יודע לעשות אולי פודקאסט בעצמו, הוא לא חושב על הדברים האלה. ואז יכול להיות שיש סבירות מסוימת, שאני לא חושבים אותה באפס, שבין גיל 55 לגיל 67, לא יהיה תעסוקה לבן זוג אחד, או גרוע מזה, לשני בני זוג. והכסף שעכשיו את סוברת, בעצם הוא מיועד שחושבים על זה, הוא מיועד להיות קו ההגנה, שאת היום בת 39-40, לגיל 55 שלך. וזו תקופה של 15 שנה. עכשיו, בתקופה של 15 שנה, סביר להניח שמניות, אם אני לוקח את זה, יעשה כן. יותר טוב מאשר אגח, או פיקדון. עכשיו, אפשר להתבקר נדלן. ולהגיד, אוקיי. יפה, אז זה דעדוע. אפשר להתבקר ולהגיד, אוקיי, נדלן, הוא מעניק לי גם הכנסה פסיבית, שאני צריך תזרים, וגם יש לו ממד של רווח און, גם אחלה, אבל גם נדלן זה נכס סיכון. כלומר, נכסים פחות מסוכנים, זה אגח, זה פקדונות, זה דברים כאלה.
אבל זה יותר סולידי, וזה מה שאמרת שזה הטעות.
לא, זה יכול להיות מניות.
ללכת על סולידי?
הסולידי זה טעות, כי זה נועד לשרת את הגיל 55 עד 67 בגיל שלך. אז זה יכול להיות עוד נכס נדלני נוסף. אגב, פה אין בעיה גם נכס נדלני בחול. יש, יצאו, שמעתי הרבה אומרים, לדוגמה, יש לי מישהו שהוא בהייטק, הייטקיסט, שאני עובד איתו משנת, עובד איתי, צח איציק.
יש לו גם פודקאסט איתך.
נכון. שהוא, כבר, לא ראיתי כזה דבר בחיים, 23 שנה עושה עסקאות סינגל פמילי אוס, עם הדבר, סינגל פמילי, בארצות הברית, לא היה לי ב-60 אלף דולר, חדש מקבלן. 23 שנה, לא הייתה לו, הוא עשה עשרות עסקאות, עשרות עסקאות, מעולם לא הייתה לו עסקה שנתנה תשואה פחות מ-10% לשנה, על עשרות עסקאות.
שהרוב נכשלים בסינגל, מי שמכיר.
מדהים.
לא, 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 אף אחד לא נכשל בסינגל. סינגל פמילי.
הרבה אנשים, לא מדבר עליו. סינגל זה מקום שהרבה אנשים נכשלים בו.
אז זה
תלוי. אולי לא אצל עומר.
יש שתי אסטרטגיות.
לא, לא, לא אמרתי אצל עומר.
יש שתי אסטרטגיות בסינגל. יש שתי אסטרטגיות בסינגל, אוקיי? יש סינגל חדש מקבלן. למה דירה חדשה מקבלן היא מוצר טוב, אגב, גם בארץ. תחשבו על זה וניקח את, את גר באזור, אי אפשר להגיד שזה אזור ראש העין, אבל ממשיך כאילו, כן. ניקח את ראש העין כדוגמה. אוקיי?
מאוד קרוב.
מה קורה בשכונה חדשה שקונים מקבלן? בואו רגע נראה את הדינמיקה של שכונות. זה דבר מאוד מאוד מעניין.
יש הגירה חיובית.
בדרך כלל, כשקונים, זה סיבה אחת, בגלל המחיר. בראש העין מי שקנה שם, קר באנשים, זה אנשי צבא או זה, או אנשים שהיו ביישוב וקנו מבצעי חבר או כאלה שגרו, אף אחד לא אמר, הו-הו-הו, אני גר בתל אביב ובכפר סבא, יש, יאללה, בוא נעבור לראש העין. לא, קנו כי היה מבצע פצצה. זה למה שקנו. אוקיי, היה הזדמנות כי הבונים רבי קומות, והקבלה נחוץ למכור, ויש הטבות שהן הטבות אמיתיות. בטח בשכונות חדשות, יש את אבות. ואז עוברים, ואת רואה, אוקיי, אני לא בעוד השרון, אבל וואלה, אחלה מקום. גם אחלה אנשים, הילדים גם מרוצים בגן, ואז כבר מתחילים להגיע שתי תופעות. תופעה אחת היא תופעה של כאלה שרוצים לשדרג, אז פתאום אתם תראו בראש העין עם עצמות קרקע, עד 2.5 מיליון, פתאום הוא קופץ 5 מיליון או 4 מיליון, או 4.5 מיליון בהתחלה, כי בהתחלה כולם אומרים, אני יש שמרן, אני יש שמרן, אז אני קורא את הדירה הכי רגוע שאני
אמור. כן, בלי הרבה משכנתא, וכן, אני סוליד.
בלי הרבה זה, אוקיי. השדרוג שם, אם השכונה תופסת, נהפך להיות בום, שכאילו יש יותר מדי משדרגים, את פחות מדי דירות משודרגות.
ואז זה משכנתא של מיליון שקל וכל
ה... ואז המחירים טסים, אפרופו, למה אתם רוצים שמחירי נדלן...
ירדו.
ירדו ולא יעדו, כי נכון שדירה שלכם עלתה מ-1.2 מיליון ל-1.8 מיליון, רק הצמוד קרקע עלה מ-2.5 ל-4.5, אוקיי?
לא, אנחנו לא שומעים את זה הרבה, אבל עומר צודק. אם אני עכשיו רוצה לקנות משהו אחר, אז סבבה, אם ירד בעוד השרון, וירד לי פה קצת, אני אוכל לעשות את המעלה.
עוד השרון עלה יותר מאשר פה, אני בטוח.
עלה יותר, בסדר, אבל אם ירד...
לא, עלה יותר... נכון, מסכים.
ברור, כי זו אוכלוסייה יותר עשירה, יש לה יותר כסף.
אם יש טוב, בוא ניכנס לזה.
ואז השדרוג, ועכשיו כבר מגיעים אנשים של חברים שלהם, שלא קלו במבצע, כאילו חוץ מכל המשדרגים, שהם אומרים להם, תשמעו, זה מקום סבבה, זה מחיר סבבה, אנחנו נהנים פה וכו, ואז השכונה תופסת. עכשיו, בית חדש מקבלן, זה בדרך כלל, יש את הדינמיקה של שכונה, שהם קניתם במטרופולין, עם הגירה חיובית, מאוד פועל לטובתכם, גם הצורה שבה זה בארצות הברית, זה נבנה, זה בונים, כמו בישראל, בונים איזה מתחם אחד, ואז עוד מתחם ועוד מתחם, וזה תופס ומקבל צורה, ומתחמים הראשונים מרוויחים את המחיר הזול, ואין את כל הסיכונים, מה שאומרים, העוקץ על ה... לא יודע, הדירה, לא במצב טוב, וכו, 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 וכו. והמתמטיקה שם עובדת, סתם. אוקלאומה, שהוא עשה צריך לומר, את עסקאות עשינו שם, הדירת 180 $1,000, מקבלים בערך $1,400 נט בחודש. כאילו תשואות של שבע אמיתי, תזרימי. עזבו את זה ש-180 עלה. פשוט בחול, התזרים הוא באמת באזור שבע. שבארץ התזרים הוא באזור
השלוש.
אוקיי, אז זה היתרון, וזה יכול להיות, אבל אחרי הדירת, מה שאני אומר, הדירת קבע, או בין הדירת...
כן, העוגן הזה בישראל, אתה אומר.
השדרו, כן. מאוד מתחברת לקבל, לזה. זה הדבר הבא, יפה. ואז, עם מה נשארנו? נשארנו עם אותם השקעות, כמו שאת אומרת, או דירה בחול, או עם קבוצה שאתם סומכים עליה, ויש לכם שם טוב גם, מארגן קבוצות משקיעים בהשקעות בחול, בכל מיני מקומות, אבל זה צריך להיות גוף שאתם ממש סומכים עליו, מהבחינה הזאת, או דירה נוספת בארץ, או מניות, לא משנה. פה כבר יש הרבה דרכים, אבל המטרה של זה היא להגן לנו מפני גיל 55, עד גיל 67.
כשיש לנו עון נזיל, שלא נצטרך לבדות, לא נצטרך לעשות תאונות וטעויות.
נכון, שיש לך עון נזיל, שיהיה לך ממה לחיות, הכי חשוב.
אם חלילה מפטרים אותנו, וזה, אנחנו רגועים.
כן, אבל זה לא מפטרים אותך לשנה, זה מפטרים אותך, ואתה לא מוצא עבודה 12 שנה.
ואנחנו רגועים.
מה?
לא, אבל בדיוק, להגיע לגיל 50, גיל תקופת המוות או תקופת... לא, לא מוות פיזי.
אני קורא לזה תקופת המדבר.
כן.
תקופת המדבר.
בסדר, לא, חלילה, לא מוות פיזי. אהבתי
גם את השם...
אוי ואבוי, כן.
וזה נועד, הרבה פעמים זה לא קוראים שני בני זוג, זה רק בן זוג אחד נפח ללא רלוונטי. צריך להגיד את האמת, גם יש עוד
אירוע. ובתוך זה יש המון תסכול נפשי אם זה קורה. אם לכם את העון הפיננסי, אתם שבר כלי.
נכון. אז אם קניתם, ואם דאגתם לזה, אבל בגיל 40, והשקעתם נכון את הדברים האלה, אז באמת יש מצב שאפשר לעשות, חלק מהאנשים לא אוהבים את המקום עבודה שלהם,
יכולים לפרוש.
יש לכם אוויר.
יפה. עכשיו, איזה עוד דבר ספציפית לכל מי שהייטקיסט ושומע פה את הפודקאסט? יפה. הרבה מאוד נלחצים, וגם פה יש אי הסכמות עם הרבה קולגות, ואני מדבר גם על החבר'ה שעובדים שנייה, לא סטארט-אפ קיקיוני, אלא בגוגל, מייקרוסופט, אמזון, פייסבוק, אוטודסק, וכו, 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 וכו. יש את ארגו, שזה...
איך קוראים להם? פאגנה? אפל. נו.
הפנק, אוקיי, אבל לא רק. חברות שהן סבבה.
ענקיות, נו.
יפה, גדולות. אז הרבה ממליצים להם, תמכרו את המניות, תמכרו את המניות. עכשיו, למה זה האינטרס של כולם להגיד לכם, תמכרו את המניות? למה? המניות האלה זה כסף שאף אחד לא יכול ליהנות ממנו. כלומר, כל זה שמה, הרי מי שיועץ פיננסי שלכם,
כן.
הוא גם אומר, תקשיבו, אני אשמח שתבדו את הכסף הזה, כי יש יותר מה להתעסק בו בהשקעות.
מה שאתה יכול לקבל כל מיני עמלות.
לא, שאתה מקבל עמלות, שירות משהו, צריכים אותך.
כן, אתה
לוקח כסף שלא צריכים אותך וצריכים אותך.
וההמלצה שלך היא לא לקחת את המניות.
עכשיו, אני אסביר רגע. מס. כשאתם פודים את הכסף, אתם משלמים מס שולי. עכשיו, 90% מההייטקיסטים, הם לא סתם ישלמו בשנה של הפיגוע של הכסף.
כמה זה המס השולי?
הם ישלמו גם מס יסף, גם בסוף.
בדיוק, זה 50%, כי זה 47% פלוס 3% מס יסף.
50% זה המס השולי?
47, אבל בשנה שהם פודים את זה, זה גם ההכנסה שלהם וגם ההכנסה ממה שהם פדו, אז זה באמת יוצא 50%. עכשיו, אם הם לא היו, חלק מהכסף זה 50%, מה שהם קיבלו, כחלף עבודה זה נקרא פירותי, ולחלק מהכסף זה 28%, מס רווחי הון של 25, פלוס 3% מס יסף. אם הם יחכו את זה, והשתמשו בזה כתכנון נכון, כחלק מתקופת המדבר, או המוות, איך שאמרת.
לא מוות פיזי, אלא מוות תעסוקתי.
תעסוקתי, כן. אבל תקופת המדבר. בגילי 55 עד 67, ויפדו את זה אז כשהם לא עובדים, או כי סתם נעשו טיול מסביב לעולם, אז מה המס השולי שלהם? נמוך.
ברגע שעוברים את גיל 55...
לא, אם אתה לא עובד.
אם אתה לא עובד, אז המס נמוך יותר?
כי המס השולי שלך נמוך.
רגע, ועוד דבר.
אבל כל זמן שאתה עובד, יהיה לך את המס השולי הגבוה הזה.
כן, אבל אז זה חלק מהתכנון שלי...
להגנות.
להגנות.
כן.
לתקופת...
מעולה.
המדבר, או לתקופה שסתם, זוג החליט, עבד, 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 עבד.
עכשיו, המניות האלה...
גוגל על המייקרוסופט עליו וזה. סתם בא לו עכשיו שנה מסביב, ועולה עם קרוונים לעשות. בשנה הזאת שהוא פודה איזה, כשהוא בטיול קרוונים שלו מסביב לעולם, המס השולי נמוך, וגם אין מס יסף. חסך המון מס.
הוא לא עובד, נכון?
המניות האלה הולכות איתו כל החיים, גם אם הוא מפסיק לעבוד באותו מקום, הוא יכול לפנות אותם בכל...
ב-RSU שאתם מקבלים, יש RSU vested ו-unvested. vested זה מניות שאתם צריכים להמשיך לעבוד בשביל לקבל אותה, vested זה כבר שלהם. unvested זה עוד צריך להמשיך לעבוד. בדרך כלל כל רבעון מתווסף מה-unvested ל-vested.
אז הוא יכול לסיים לעבוד סתם למד בוויקס לפני 15 שנה, ולמשוך את זה בגיל ה-60 שהוא הגיע לתקופת המדבר.
נכון, במנות. במנות עם משהו די נמוך.
למה במנות? למה לא את הכל בבת אחת?
נגיד יש שם סתם דוגמה, 500 אלף דולר.
כן.
הכל בבת אחת, עוד פעם, משהו לגבוה, מס, כאילו מס יסף כל דברים.
אז הוא בהכרח חייב...
פדית 100 אלף דולר בשנה, אז המס השולי שלך נמוך.
אוקיי. כמו בעצם חברה שצוברת כסף והיא תביא הביתה.
כן, רק סיכון אחד קטנטן. אם אתם בענקיות, שוב, אני אומר את דעתי.
לא, אני אומר, ככל שהחברה יותר קיקיונית, אז סיכון
שמנהיה בו. סליחה, אני רק אומר משהו, למשל, אנחנו לא מדברים על מניה ספציפית, אבל רק אני מסתכל רגע, אינטל היום זה חברה שהיא, אתה אומר, אני ממש מקווה שהיא תשרוד והיא לא תהיה קודק, בסדר?
ברור.
אני ממש מקווה.
ברור שאם יש לכם, אתם לא מאמינים בחברה, אז זה לא משנה איזה חברה, תמכרו אותה, אם ממש אתם עבדתם בחברה ואתם לא מאמינים,
לא,
כן. העסקי וזה, כן. אבל אם חברה כמו מייקרוסופט, המון חבר'ה, חברה...
כן, אנחנו רואים את מייקרוסופט, את אפל וכל, הם דוארות, הם... הכוח שלהם רק הלך ועלה. הם ניהלו נכון
הסתכלים. הפאול של המס הזה של ה-50%, אז עוד פעם, מי שצריך לפדות את זה בשביל השדרוג דירה, כדי לקבל את העוגן בחיים שלו, דור, לאשתו, למשפחה שלו, בסדר, אין בעיה. אבל once סיימתם עם השדרוג דירה, אוקיי? אז לא למהר כל כך עם למכור את ה-RSUs, כי יש, כאילו בתקופת המדבר שלכם, אוקיי? אתם תוכלו למשוך את זה במשהו די הרבה יותר נמוך. אגב.
שוב, בחשיבה שלך, אני כל הזמן דוחה את המיסים למקום שאני לא אשל... או שאני משלם
מס מינים. מס מופחת.
כל הזמן. כל הזמן. זו החשיבה. זו החשיבה של השירים.
חשיבה וניהול תזרים, כי ברגע שאתה לא עובד, אתה צריך תזרים. אז ה-RSU תזרים וגם במס נמוך.
כשאני מושך, אני מחפש מינימום מס ומקסימום... נכון. כאילו, זה נשמע כאילו כקלישאה, אבל מי שיקשיב רגע, יחשוב כאילו איזה טעויות הוא כבר... כי גם אני עשיתי טעויות.
כולם וגם, עושים טעויות.
בדיוק, וכולם עשו טעויות. אבל לפני זה אני חייב לשאול אותך, הזכרת את הנושא של הפנסיה, ואני מצטער, כאילו, זאת אומרת, לאור מה שאתה מדבר, מרגיש לי ששיקרו לנו, שאמרו לנו שנהיה בלי פנסיה, ונהיה מסכנים, ואיזה עצוב שלא חוסכים לפנסיה, ואתה אומר לי, אני לא מודאג מהפנסיה, אני בהלם.
קודם כל, שתי דברים. וצריך להגיד את זה, אוקיי, אנשים בישראל ביקורתיים, אבל מערכת הפנסיה הישראלית, היא מהטובות בעולם, מהבסט פייב בעולם.
וואו.
למה?
דמי ניהול זולים, ניהול סופר מקצועי. המנהלי השקעות הראשיים במדינת ישראל והצוותים שנבנו שם מהמקצועים בעולם, ואני אומר לכם, אני נפגש ביום יום עם מנהלי קרנות בחברות, מנהלי השקעות, מחברות בינלאומיות גדולות, אם מישהו שמע, KKR, סטפסטון, ארבורג וסט, כנראה שלא שמעתי, כאילו זה יותר, בלק, כאילו,
לא כולם אני,
כולם אומרים את זה, מדינת ישראל הפכה להיות מדינה עם סכומי עתק בפנסיה, יש 5 מיליון שקל, סך הכל חסכונות, 5 טריליון שקל חסכונות ציבור, שחושבים על זה, 3 מיליון משפחות, זה כמעט 2 מיליון למשפחה, שולחים כאילו את כל העון, טיפה פחות. 2.6 טריליון מנועי הצל מוסדיים. מדינת ישראל היא מדינה עם החיסכון הפנסיוני מהגבוהים בעולם, כי גם הפיצויים זה סוג של חיסכון פנסיוני, מי שלא מושך אותו, אז ההפקדות שם, זה כבר הופך להיות סכום מהותי, 21% כמעט עם הפנסיוני, וגם הרבה לא מושכים את הקרן השתלמות. הניהול שם במדינת ישראל, יש, זה כל כך תחרותי בין הגופים, שזה...
גורמת להם לרצות לעשות לך טוב.
שזה דמי ניהול זולים, תשואות טובות ודחיות מס מטורפות. זה חלק מהחוזקה גם של מדינת ישראל.
כן.
החיסכון הפנסיוני המאוד מאוד מאוד גבוה יחסית לעולם. אז כל היום מי שאומר, אני לא אחסוך לפנסיה וזה עכשיו.
לא, אנשים אומרים, אל תשמחו על הפנסיה, אני מניח שלא תהיה לי פנסיה, אז אתה אומר בדיוק, בדיוק ההפך, לכן אני נדם.
הפנסיה היא אחת העסקאות הגדולות, ואנשים, לצערי, אני אומר לכם, אנחנו גוף שיש גם סוכנות שמתעסקת בטיפול בפנסיה של האנשים, חלק בכירים, חלק יותר, אבל הפנסיה היא עסקה ענקית, כי תחשבו על זה, זה לא סתם. זה כסף שעובד ריבית דריבית בדמי ניהול זולים בפטור ממס או בדחיית מס.
אז שוב, שואם, חייב ללכת לאנשי מקצוע, כי גם אני הייתי בדעה הזו. גם אני חשבתי, אני עצמאית, אני אשקיע את הכסף שלי בדברים אחרים, הפקדתי את המינימום הנדרש לפנסיה, ואז הלכתי למתכנן פיננסי, על אף שאני עוסקת בתחום, ישבתי, ראיתי את המספרים, ולמחרת הגדלתי למקסימום את ההפרשות שלי לפנסיה, כי הבנתי שכל מה שאומרים לנו, אין לזה אחיזה באמת במציאות.
הרבה אנשים מנסים למכור משהו, אז הם לא...
גם הרבה אנשים עושים את הדבר, מה אני צריך פנסיה? אני יכול לקחת את הכסף שאני מקבל.
כן, אני שמעתי דיונים כאלה. אנשים אומרים, אני אמכור את כל הפנסיה, אני אשקיע את זה בנדלן.
ב-S&P.
או ב-S&P.
אני אגיד לכם איזה טעות, מי שאומר לכם את זה, אני לא רוצה להגיד דברים רעים, אבל עושה לכם נזק, למה? ואומרים את זה המון אנשים. גם אנשי מקצוע, המון אנשים, כי זה נשמע נורא הגיוני. תבינו, נגיד, לא הפרשתם בפנסיה, מה זה אומר? כל הטבות, למה הפנסיה היא מזכה, מה שאמרתי לכם בהתחלה?
כן.
כי תחשבו על זה, שבמקום לקבל, יש הטבות פנסיונית נורא גדולות. אז נגיד, הייתם צריכים להישאר עם 100 שקל בפנסיה, לא הפקעתם בפנסיה, לא קיבלתם הטבות, אז אתם 70 שקל ביד, נגיד. המאה הזה בפנסיה, אין בעיה. אפשר לקחת מסלול מחכה S&P. אז עכשיו יש מסלול מחכה S&P, על 100 שקלים, ולא על 70 שקל. בנוסף, ב-70 שקל, אני אשלם אחרי זה, כי זה בפרטי שלי, 25% מס רווחי הון. המאה שקל בינתיים, וכל שינוי שאני עושה, זה פיגוע מס. בפנסיה אני יכול לעבור מסלולים, לעבור גופים, לעבור מה שבא לי. בינתיים כל הכסף עובד בברוטו, ועם דחיית מס. ואני יכול להיות שאני גם יכול למשוך אותו באפס מס, כי ממשכתי פיצויים, אז ה-12,000 שקל בחודש, אני יכול למשוך אותו בכלל, בלי מס בכלל. אז אני עובד על ברוטו יותר גדול, אני עובד עם דחיית מס, אני יכול לעבור גופים, מסלולים, מה שאני רוצה. והדמי ניהול זולים. ואין בזה היגיון להפחית שליש. כאילו, אתה מפחית שליש מהכסף, כי אתה מקבל הטבות מס, ואתה משלם מס יותר גבוה, וגם נראה גם...
וגם נהיו יותר גבוהים, כי הפנסיה הם הכי זולים.
נכון.
אז בתכנון הפיננסי, בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, דבר ראשון, זה למפות את הדברים ללא מס, שזה הדירה הראשונה, אחר כך כקופת גמל, קרן השתלמות לא למשוך, לדאוג שאנחנו מפקידים מספיק לפנסיה. אחרי שמצינו את כל זה, ונשאר לנו עוד כספים להשקעות, לבחון עוד דברים, שאולי בהכרח יהיה בהם אירועי מס, כי כבר מצינו, כמו שאי אפשר להפקיד יותר מ-73 בשנה, ואם אני, או 76 אמרת, ואני יודעת להביא יותר מ-76 בשנה, אז לאן אני מפקידה? אוקיי, יכול להיות לאיזה פוליסת חיסכון, שלא בהכרח תתנהג כמו קופת הגמל.
נכון.
צריך להכיר את המוצרים.
הנקודה היא שתזכרו את הדבר הבא, וטוב שאתם שומעים את התוכן. כמעט כל מי שנוגע בכם, יש לו אינטרס שהוא שונה משלכם. למה? מי שיועץ פיננסי ואינו, גם למה בחברה שלנו, גם סוכנות, גם חברה נמתיקים, גם חברה לתכנון פיננסי, גם זרוע נדלנית, זה לא סתם, זה...
כדי שאתה תוכל לשרת את האינטרס הכי טוב בכל אחד מהכובעים, נכון?
זה 30 ומשהו עובדים, זה חתיכת אינפרסטרקצ'ר, תשתית. למה? כי מי שלא עוסק בתחום הפנסיוני, הוא נוטה להיות לזזה בזה, איך תסמוך הפנסיה שלך ורק נדלן. אוקיי? כי ככה זה אנשים, וזה טבעי, כי בזה מסכים, גם בזה הם מבינים.
לא, אני רואה את זה.
מי שלא מתעסק רק בפנסיוני, אז הוא דוחף רק לפנסיוני, ולא דוחף אנשים, כי אין לו אינטרס לדחוף אנשים, מה הדירה הראשונה, למה הדירה הראשונה, תשקיע בפיננסים ודברים האלה, וגם עושה נזק, כי הוא לא מקבע אותו למסלול החיים. מי שמתעסק בנדלן בחול, בעיקר, מה? למה דירה בארץ? למה זה זה? אי אפשר להסתמך על הפנסיה, הכנסה פסיבית, הדברים האלה.
נכון.
עכשיו, הנקודה היא, זה לא שיש דבר שהוא לגמרי נכון או לא נכון. אבל שחושבים על זה, זה גם, גם וגם, ועם דגש על ההטבות מס. כי הדירה הראשונה אין בה מס, ובפנסיה אין מס, וכאן השתלמות אין מס, ובקופת גמל אין מס, ותפקה ההשקעות של הנדלן בחול, שמתעסק, הוא מאוד דוחף לזה. אנחנו גם עושים את זה, אבל זה הלייר הנוסף ללקוחות שכבר שדרגו את הדירה. אוקיי, שיש את הפקצת הקופת גמל להשקעה. אז בגלל זה צריך ללכת עוד לגופים שבאמת יש להם הכל, או שאתם יודעים בדיוק מה אתם רוצים מהאיש
מדהים.
כאילו... או שאתם משלמים להם כאובייקטיבי. אתה אובייקטיבי, אתה לא מרוויח.
אבל גם אז הוא לא יהיה מומחה בהכל, כנראה.
גם לא אובייקטיבי, לא משנה. שיש, אתם צריכים להבין, תיקחו את הסיפור שאמרתי, אתם מבינים עכשיו את מכלול הצרכים של החיים, ואז בתוך בתוך הדבר הזה, לחשוב תמיד השקעות, כאילו, הבנתם את הנקודה.
לא, מהמם, באמת, לקחתי מפה, מהפרק הזה, תקשיב, שום, שני דברים סופר סופר חשובים. אחד, הייתי יותר במודעות אליו, השני, לא הייתי במודעות אליו בכלל, גם כרואה לקוחות יום יום. האחד, זה המיסוי, שזה אולי לא מובן לאנשים מאליו.
עושים פה טעויות.
לתכנן את התכנון הפיננסי שלכם. קודם כל, כל מה שאפשר להיפטר, להימנע ממס. פנטסטי, מדהים. השני, זה הגיל הזה של המדבר, ה-55-67. אהבת לי את המוח עם זה. ואני אגיד לך למה. כי אני פוגשת את הלקוחות כל היום, כל יום, ואנחנו מתכננים, וחושבים על הגדלת הון, ויעדים, ומטרות, ואנחנו חושבים על קטסטרופות. אבל אף פעם לא חשבתי על זה שבגיל 55, מה קורה לעבודה שלהם. ואיזה מהמוצרים האלה, שהיום בגיל 35-40 הם יכולים בקלות, לא צריך להיות עשירים, יכולים להשקיע בהם, שיהיה להם את השלווה, את האורך רוח הזה שדיבר, זה מדהים.
יפה, ואז
חשוב, חשוב, חשוב.
מדהים.
עכשיו, מי שרוצה לעשות, וזה הדבר האחרון, את האופטימיזציה של מה שעכשיו אמרתי, מה הכוונת האופטימיזציה? זה, כשחושבים על זה, אוקיי, אז הבנו את כל ה... נעשה את הסיכום. דירה ראשונה, שדרוג דירה, לדאוג לפנסיה מהקופת גמל להשקעה, ואז עוד השקעות. אבל אנחנו רואים על עוד השקעות, רגע, אז איזה עוד השקעות? ואז מגיע להם בן אדם, ואני אומר, אוקיי, בוא נראה, בוא נבין בשב... עכשיו, זה אנשים קצת כמוך, שכבר עשו דבר או שניים, וקצת יותר מבוססים גם, אני אקרא לזה. ואז עוברים לסיכון אחר, שהוא, דיברנו על סיכון המדבר, שהוא סיכון המשיכה. מה הכוונה? בלטמים קורים. בלטמים שקורים יחסית הרבה. א', אנשים מתגרשים. קורה, יכול לקרות, אוקיי.
ובשביל גירושים אתה צריך הרבה מאוד כסף, בוא נגיד את זה ככה.
גם זה קרה לי.
אה, התגרשת?
כן.
אז אני אפילו לא יודע אם נגיד אם... אני לא יודע אם נגיד מסע, אתה מסע, אבל...
הכל בסדר. הכל טוב, אתה רואה שהכל טוב.
אוקיי, אתה יודע, זה הכל טוב, אבל...
היא צמחה והצליחה.
היא צמחה והצליחה בזה, אבל... יכול לקרות, אוקיי? וזה סכום כסף פתאום גדול. עכשיו, זה אנשים שכאילו, יותר תחשבו על ההורים, הילד שהם יכול להתגרש, ואז פתאום ההורה נדע, יש לקוח, שפתאום אומר, תשמע, אני יש לי בלטם.
ואז הילד בא לגור לפעמים אצל ההורים, והוא כאילו...
או לגור על ההורים, או שאומר,
תשמע, עזור לו.
אני לבד שאני צריך לשלם פתאום 15,000 שקל בחודש, כי גרושה עם 3 ילדים, והיא...
כן, הם כבר בני 40, ויש להם... אתה כהורה צריך לסחוב את ההוצאות שלהם פתאום.
מטורף, כן.
יש לי הרבה כאלה.
אז זה משהו אחד שיכול לקרות. תמיד משהו בריאותי, ותמיד גם יש בלטם שתכננו. והיה לקוח ששמים בלטם, הוא גר בבית, הזכיר אותו לחמש שנים, הייתה לו דירה להשקעה וכו', הכל סבבה, אמר לי, אין סיכוי שיהיה לי בלטם שאני רוצה לקנות, לשדרג את הבית, ואשתו בדיוק התפנה המגרש מול הנוף שהיא רצתה.
4 מיליון שקל, 10, נראה לי,
כן, כן.
תוסיף קצת מ-4 מיליון שקל רק על המגרש, בלי הדבר.
זה אולי המס, כאילו.
מה הבעיה בכל הבלטמים האלה? כשבן אדם מתגרש, או משדרג דירה, או משהו בריאותי, הוא לא בא ואומר, רגע, 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 רגע. עכשיו, שוק ההון למטה קצת.
אני אחכה.
אז אנחנו מצטערים, אנחנו לא יכולים להתגרש, כי עכשיו...
לא שווה לחלק את הנכסים.
הנה, זה לא זמן טוב. בוא נגור עוד שנתיים ביחד, נריב, ונחכה. או שמשדרגים, זה לא עובד ככה. כשיש בלטם, כשמו כן הוא. בלטם. ואז איך אנחנו מתכננים את ההשקעות אחרי השדרוג דירה ל, ל, ל... אגב, עוד יותר מרשים שהגעתם מה שהגעת ולדירה וזה, דווקא מהמקום שאמרתי שהתגרשת. מאוד מרשים, לא מובן מאליו בכלל. אבל, כשאני חוזר לזה, אז אני קורא לזה סיכון המשיכה. איך פותרים את הסיכון המשיכה? בוא ניקח, נעשה את זה פשוט. נגיד יש תיק מניות ישראליות, כנכס אחד, ודירה להשקעה... בחול, כנכס שני. עכשיו, אם שוק המניות למטה, אוקיי, וגם זה הרבה פעמים זה מלווה בריבית, סולה, אבל בוא נניח ששוק המניות הישראלי למטה, והרבה פעמים זה קורה, כי המצב בארץ הוא לא טוב כמו עכשיו, אז גם הדולר גבוה. אז אם קורה לי בלטם בכזו סיטואציה, אז אני מוכר את הדירה להשקעה, אז קיבלתי גם את הרווח שהיה לי מהדירה, פלוס דולר גבוה. אם במקרה... השוק בארץ טוב, וניקח את המקרה שלך שהתגרש, אז פתאום צריך עוד נכס. ויש לי תיק מניות בארץ, אז כנראה שגם השקל חזק, כאילו, אם השוק הנדלן הוא טוב, זה גם מלווה בדרך כלל בכלכלה טובה, בשקל חזק מאוד, אוקיי? אז המניות בארץ, וקחו את 2021, המניות בארץ, תל אביב 90, נתן תשואה של 40%. אז אם קרה לי משהו בבית הזה, אז אני יכול למכור את המניות בארץ, שגם השקל חזק, וגם המניות עלו. כלומר, מה שאנחנו עושים בשלב הזה, אנחנו משקיעים ב... בדרך כלל קורא זה שלוש רגליים שונות, שאחת טובה לשוק מניות למעלה, נגיד, ונוקח את זה הכי פשוט, נכס אחד אלטרנטיבי, אלטרנטיבי זה יכול להיות סביב נדלן, יש קרנות חוב, קל יותר עמיד, אבל בוא ניקח משהו נדלני, כדוגמה, מניות בארץ, מניות בחוד. אם כל המניות גרוע, אז יש את הנכס האלטרנטיבי. האלטרנטיבי זה כל משהו לא בשוק ההון, שאמור להיות...
פחות סיכון.
פחות סיכון, אם דולרים, הוא אמור להחזיק את ה... אפשר למכור אותו. אם שוק ההון למעלה, תלוי איזה. אם השקל חזק, אפשר לממש את הישראלי. אם הדולר חזק, אפשר את האמריקאי. עכשיו, זה יכול להיות גם קופת גמל להשקעה דולרית, קופת גמל להשקעה...
אנחנו צריכים שיהיה לנו הכל, בקיצור. הכל מהכל.
כן, אבל הרעיון הוא למה. הלמה הזה הוא שפתאום אנחנו מתגוננים מפני בלטם, או שגם משהו מפותח זה בלטם, ושיהיה לנו את מה שבאופן יחסי נמצא גבוה. זה הרעיון אחרי זה.
אז אמרת, בניתי תיק לכל מצב מקרו, והוא מודולרי. הנכסים לא תלויים אחד בשני, הם מפורקים לי. ואני בהתאם למצב המקרו, אני מחליט מה אני עושה.
כן, אבל זה אחרי שהגעתי לדירה המשודרגת, שזה המשמר להיות בפוקוס.
אם בתחילת הפרק היינו בהתחלה, מה אנחנו עושים, ופה, איך אחרי שצברנו נכסים
עליו? כי אז מה אתה בעצם עושה? אני קורא לזה, האסטרטגיה היא הגנה על הבית. מה הכוונה? אם לא עשיתי אסטרטגיות שונות ויש משבר, ככל שאנחנו נאכל טעון יותר מהר, חס וחלילה נצטרך למכור את הבית ש... היה כל כך קשה להגיע אליו. וכשיש אסטרטגיות שונות, ואתה כל פעם מושך את מה שגבוה יחסי, כשיש בלטם, אז או לא בלטם, או הוצאה גם צפויה, לעזור לילד עם החתונה, לא משנה מה, אז אתה מאבד מהעון הרבה יותר לאט. כי
אתה משאיר נכסים שיוכלו לתת לך עוד תשואה בהמשך.
כן, כי בחרת משהו תמיד בגבוה. איפה כל הבעיה?
אז זה חשוב שיהיה לנו הכל.
נגיד כל הכסף שלך רק ב-S&P. וה-S&P ירד 50% ואז הגיע בלטם. משכת, משכת, קיבלת רווח.
אז כן, אז כל אלה שאומרים...
קיבלת הפסד.
כן, אז כל אנשים שאומרים, כן.
גם אם השוק יעלה, אתה כבר על סכום הרבה יותר נמוך. כאילו, די אכלת אותה.
כן, אז כל אלה שאומרים, מה, אני הכל S&P, זהו, זה תמיד עולה, כן.
בדיוק.
זה בעיה.
שיהיה פיזור.
לא מדויק.
פיזור, 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 ושעוד פעם, חייב איש מקצוע לצדך, שידע להכווין אותך ולתת לך את ה... עוד פעם, לצד המטרות שלך והכל, לבנות את התיק הזה. ולא סתם ככה, אוקיי, הנה, שמתי פה ושמתי פה לתכנן. מדהים, עומר, וואו, כמה ערך הבאת לנו. תודה על כל, באמת, פרק
מדהים.
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 איזה כיף.
עומר רבינוביץ', מנכ"ל אינבסטור 360.
מי שרוצה, אז יכול לשמוע גם, יש את האינבסטור 360 לייב, שמי שרוצה, שזה יותר מראיינים את ה... בכירים, כלומר את גלעד אלטשולר, את אורי קרן, זה מנהלי השקעות ראשיים של בתי השקעות הגדולים, שזה א' חשוב למי ש... קודם כל למי שאין אמונה בכל העולם של הפנסיה, תשמעו את זה, תראו, יש שם אנשים מאוד מאוד רציניים שמדברים מאוד מאוד לעניין, זה לא סתם, זה כל גוף כזה מנהל כאילו חלקם מאות מיליארדים, חלקם עשרות מיליארדים, אז הפודקאסט הזה הוא בא להנגיש את האנשים הכי בכירים במדינת ישראל, נגיד יום ראשון יש לנו יעקב אטראצ'י, המנהל של אורה, שהוא ייתן את כל התחזית של השוק הנדלן, כאילו קדימה ופינוי בינוי. הראינו לאנשים שבאמת נעלים את הכלכלה הישראלית, ויש תוכנית השקעות למתחילים, מה שאמרת, שזה עם אבנר סטפק, שגם היה פה הבנתי והיה אחלה פרק, שזה יותר תוכנית אקטואליה, שמדברים כאילו על מה קורה עכשיו, בשווקים וכו, והתאמות למתרחש. כאילו אלה שני הפודקאסטים, מוזמנים לעקוב.
עומר, יש איזה סף כניסה שאנשים יכולים להשקיע אצלכם? איזה רף כניסה?
יש לנו כמה מחלקות. אני אישית מטפל בלקוחות הקשירים, שזה 8 וצפון, אבל זה מתחיל מכמה מאות אלפי שקלים. היום הכי גדול אצלי זה, אבל מכמה מאות אלפי שקלים ועד לקוחות קשירים.
200,000, 300,000, 500,000, מה אפשר לבוא?
זהו, כי אנשים לא באמת יודעים כמה כסף יש להם, כי כשהם עושים את המסלקה לבן זוג ולבת הזוג, אז פתאום הם רואים שבכלל רק הפנסיה, הם חושבים שיש שם 200 אלף שקל, אבל הפנסיה גם להשתלמות זה עוד 600 אלף שקל, עוד 700 אלף שקל. אז בדרך כלל מה שאנחנו עושים את הדבר הבא, התהליך אצלנו הוא כזה, באים, פגישה ראשונה, צ'קאפ פיננסי, יש לנו תוכנת אונבורדינג שבנינו, ששמה את כל, מיפוי כל הנכסים שלו עם כל הדברים, אתה רוצה לשדרג דירה וזה, ילדים וכו, באמת הסתכלות הוליסטית, ומסלקות פנסיוניות של שני בני זוג. ואז אנחנו אומרים לו את הדבר הבא, אוקיי. אפשרות א', אתה צריך פתרון נקודתי, תעשה 1, 2, 3, אין לך צורך באמת בדיווי תכנון, סע לשלום, תהיה בריא, תמשיך את הדברים האלה.
משתמע אולי עוד שתפסיק את המטרות האלו.
או שבאמת עוזרים בפתרון נקודתי, חסרה לך קופת גמל, אחד הבן זוג, מחכה S&P, זהו. אין באמת בסיס יותר מדי ארוך. או שבאמת רואים, רגע, יש לך טעות, החמטיות המרכזיות, יש תחום הפנסיוני, אגב רק אומר את זה, הוא מדהים, אבל כל מי שעשה ביטוח מנהלים בין 2001 להיום, יכול להיות שהוא בהקיצת...
אני הייתי שם ויצאתי משם.
בהקיצת מנהלים.
גם אני, גם אני.
אז אנחנו חוקים במסקה פנסיוני, לראות קודם כל שהפנסיוני שלו, הוא נהנה מכל התנאים הטובים שיש במדינת ישראל, ולא באיזה מכשיר רע.
יקר.
ואז רואים, ואז יש תכנונים, ותכנון יותר מורכב, אז צריך לעבור איזשהו תהליך. אבל לא... אמיתי, חלק מהאנשים צריכים תהליך, חלק מהאנשים צריכים רק שגידו להם, הכל סבבה, צריך תקן 1, 2, 3,
כן.
וזה התהליך שעוברים אצלנו, זה פחות כסף, כי הפגישה הראשונה זה פגישה בסך הכל, זה לא... אחרי זה רואים אם יש טעם או אין טעם.
יאללה, מהמם. מדהים.
תודה רבה, עומר. טוב, נתראות ונתראה בפרק הבא.
תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.